ריבונו של עולם, אתה פה, אני יכול להתקרב אליך.
להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האום העיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
אומר הזוהר הקדוש, לת מילה באלמה ולת מפתחה באלמה דלתבר ראו דתיו בטיובתו. אין דבר בעולם ואין מפתח בעולם שהתשובה לא שוברת. ואף על גב דפגים מי דפגים, ואפילו שפגם מה שפגם, כולה התקן, הכל נתקן. וכולה התהדר על תיקונו, הכל חוזר לתיקונו, כשאדם עושה תשובה נכונה. דעקות שבריחו מלא רחמים, מלא רחמים. השם יתברך מלא רחמים, והתמלא רחמים על כל עובדוי, ומלא רחמים על כל מעשיו. כמו שכתוב, ברחמיו על כל מעשיו. ורחמי דקות שבריחו עליו, דלא יהון שביקין מיני. יש לקדוש ברוך הוא רחמים מיוחדים, שהוא לא יעזוב אותו. ריבונו של עולם, אתה פה, אני יכול להתקרב אליך, אני יכול להתקרב. המהר"ל מפראג כותב, הפרישה מדבר שחטא בו, כאשר הוא מואס בדרכיו הראשונים ופורש מהם, הוא יותר נקי וטהור מהם, מאילו לא עשה. וזהו על דרך שאמרו חכמים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. במילים אחרות, אם אדם עשה באמת תשובה, אז כל מה שהוא קלקל וכל מה שהוא הפיל והוריד למטה, הוא מרים חזרה. אז יוצא שבעצם יש לו זכויות יותר מצדיק גמור. אם 40 שנה הוא עשה עבירות, וכל 40 שנה, כל העבירות האלה הולכים להיות זכויות, אז המעלה היא גדולה מאוד. השורש שכל החלים, השורש שכל זה בורא עולם. מה זה עולם הבא? מה זה עיקר עולם הבא? להשיג את עצם האלוקות. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. למעשה, כל התורה ו' מדברת על עניין החרטה, תשובה. מה זה המושג של תשובה בעומק? בעיקרון, תשובה זה להשיב את הכל חזרה. כי בשורש הכל טוב. בשורש הכל רחמים. בשורש הכל קדושה. בשורש הכל זה בורא עולם. השם יתברך. וכל העניין זה להשיב את הכל אל השורש. בזוהר כתוב, תשובה זה תשוב ה'. להשיב את הכל אל ה'. כי כל הפגמים שלנו זה באה האחרונה של שם הוויה. באמת, כל עבירה פוגמת בשורש שלה, באותיות עליונות, בעולמות עליונים. אדם שלמשל לא קורא קריאת שמע, מפסיד מצוות עשה מדאורייתא של קריאת שמע בבוקר ובערב, אז הוא פוגם באות י' של שם הוויה. אדם שלא מניח תפילין, פוגם באות ה' של שם הוויה. אדם שלא מקפיד על מצוות תלית, יכול לפגום באות ו'. וכל התפילה, כל נושא התפילות זה באות ה'. שהתפילה זה בעצם עיקר התשובה. כי התשובה באה לידי ביטוי בתפילה, בזה שאני בעצם מדבר עם השם, אומר לו, ריבונו של עולם, אני פתאום קולט שאני לא בסדר, תעזור לי, תקרב אותי אליך. אז הזוהר אומר שתשובה הזאת היא עוד תשוב ה', לשיב את הכל אל ה', לחזיר את ה' למקומה. כי ה' של י' ק' ו' ק' כביכול נפגמה, ואני משיב אותה חזרה. תורה ו' ויאמר השם אל משה קרא את יהושע כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים. כל העולם כולו בנוי על כבוד. הוא הכבודי, הוא הנבל בכינור עיר השחר. הנפש עצמה נקראת כבוד, והכבוד זה מושג מאוד מאוד רוחני ומאוד עמוק. למעשה, המושג כבוד זה מושג שקשור לספירה הכי גבוהה. הוא קשור לספירת הכתר, שזה הספירה הגבוהה ביותר, וזה בעצם המהות של כל יצור אנוש, זה הכבוד. כבוד זה מושג מאוד דק, מאוד רוחני, ש... בעצם כל אדם שואב ממנו ויונק ממנו כוח. השאלה היא איזה כבוד זה. יש כבוד שהוא כבוד אלוקים אסתר דבר, שזה להרבות בכבוד השם, להרבות בכבוד המקום, לגלות שיש בורא לעולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו, לכבודי, כך כתוב בפסוק, לכבודי, יצרתי, בראתי, אף עשיתי. כל הארבע עולמות הביאה נמצאות בפסוק הזה. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, לכבודי, זה עולם האצילות, ברעתיו זה עולם הבריאה, יצרתיו עולם היצירה, אף עשיתיו זה עולם העשייה, הכל זה לכבוד השם. עכשיו ברגע שאני בעצם לוקח את הכבוד אליי, אני ממעט בכבוד שמיים, ולכן צריך להרבות את כבוד המקום. כלומר כל כבוד שיש בו הסתררות על הבריאות והשתלטות על בני אדם וגאווה פנימית, יש בזה, זה מושג שנקרא כבוד מלכים. ועל כבוד מלכים נאמר בפסוק חקור דבר, שזה כבוד שכל העליונים וכל התחתונים וכל המלכים חוקרים מי זה, מגיע לו הכבוד הזה, על מה ולמה. אם בעצם הוא לא דאג להרבות את כבודי בעולם, אז על מה ולמה, איך הוא לוקח לעצמו בעצם את הכתר שלי, איך הוא משתמש בכתר שלי בעצם, איך הוא משתלט על חיילים ומחליט שהוא שולט עליהם ורודה בהם, איך הוא שולט על עם דל בגלל שהוא מנהל של מפעל, איך הוא כולם קלים בעיניו, הוא מזלזל בכולם, הוא רודה בכולם, הוא יורד על כולם, אבל אין שם שום עניין של שם שמיים. כתוב שמרשל, למשל, מותר לרב לרדות בתלמידיו או בילדים הקטנים לשם חינוך, לשם שמיים, לשם הקדושה. אז זה נקרא כבוד השם אסתר דבר. אבל כשהכבוד הוא כל הזמן כדי למלא את הכרס שלי, למלא את הישות שלי, את העני שלי, אז הקדוש ברוך הוא מיד מראה לך, מראה לי שאני זה עין, אני זה כלום. יש בני אדם שהם כל הזמן מרוכזים בעצמם, אני ואני ואני ואני. אנשים כאלה, אם לא היום, מחר, אם לא מחר, אז די די בקרוב, משמיים מראים להם שאני זה עין, אני זה כלום. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, כולם מכירים את המשפט, הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום. המציאות והמהות שלו היא כל הזמן לעשות דברים לשם שמיים, כדי שירבה ויגדל כבוד השם בעולם. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. אז הוא זוכה לכבוד אלוקים. אז הכבוד זה כבוד שהוא מוצדק. הכוונה היא שהספירת הכתר, שהיא הכבוד, היא יכולה להתלבש בו. למדנו את זה כבר הרבה הרבה פעמים, יש 10 ספירות, כשהספירה בעצם העליונה נקראת כתר, כשהמהות שלה היא בעצם ענווה ושפלות. ולמה בעצם הספירה הזו, כל ספירה יש לה גם שם, מבחינת שם הוויה או אקיה או אדנות או אלוקות או צבאות. למשל כתר, השם של הנמלה זה אקיה, א' ה' י' ה'. ספירת הכתר, המושג, הביטוי שלה באותיות זה א' ה' י' ה', אקיה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אהיה אשר אהיה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. משה רבנו כששבעה ימים התחמק, משה רבנו באמת היה לו, הוא רצה כבוד השם בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צריך לגאול את עם ישראל. שבעה ימים הוא היה מול הסנה, האש בוער, הסנה בוער באש ואיננו הוקל. ומשה רבנו ממש במשך שבעה ימים מנסה, כתוב במדרש את כל הוויכוחים שהיו, מנסה להניב ולמנוע את השם יתברך, שלא ישלח אותו, לא ייתן לו את השליחות הזו לגאול את עם ישראל, לגאול את עם ישראל. כתוב על המשיח שעתיד להתגלות בכל רגע, שגם הוא ינסה במשך הוא ינסה בכל הדרכים להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יכול, אני לא יכול, זה לא אני, אני לא יכול לגאול עם, את העולם כולו. המשיח זה עוד יהיה תפקיד יותר מורכב, הוא יצטרך לגאול לא רק את עם ישראל, הוא יצטרך לגלות אפילו לאנשים שהלב שלהם תבן ואבן ופחם ומוח של אבן, לגלות להם שיש בורא לעולם. זה יהיה גאולת עולם ממש, זה יהיה לתקן עולם במלכות שדי. אז הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי או לאו. ועליו נאמר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. זה כבוד שאכן מגיע לו, כי בעצם הוא מושך אור מספירת הכתר שהיא כולה שפלות וענבה. ספירת הכתר זה הספירה הכי גבוהה, ולמעשה כל הספירות מסתכלות למעלה, כי הן רוצות לנוק מהספירה שמעל. למשל, ספירת ההוד, דוגמה, על מי היא מסתכלת? על הנצח. ספירת הגבורה, על מי מסתכלת? על החסד. ספירת הכתר, שהעליונה ביותר, על מי היא מסתכלת? היא לא יכולה להסתכל למעלה, כי היא בושה מפני קונה. כך כתוב ברמק הקדוש, רבו של הארי, שספירת הכתר, שהיא הגבוהה ביותר, היא לא יכולה כביכול להביט למעלה, כי מה נמצא למעלה? עצם עצמות הבורא. ולכן היא מביטה רק למטה. כלומר, כל המהות של ספירת הכתר זה שפלות, זה הכנעה, זה ענווה, שבעצם ככל שאדם הוא מסגל לעצמו את המידה הזו בעומק שלה, לא בטיפשות שלה, אלא בעומק שלה, שהוא מבין בדעת גדולה שאני שום דבר ואני כלום. וככל שאדם מכיר בגדולת הבורא, מה זה השם יתברך, מה זה עוצמת הבורא, אז ממילא הוא נקטן בעיני עצמו. העניין של השפלות זה עניין שמאוד קשה להגיע אליו בשלמות. עד כדי כך שאפילו עד הרגע האחרון של הפטירה, אדם לא יודע אם הוא הגיע למידת הענווה בשלמות. אדם צריך להיות ענב לפני גדולים ממנו. יש ארבע בחינות ענווה. לפני גדולים ממנו, לפני אנשים שהם כמוהו, לפני אנשים שקטנים ממני, ואם אני כבר ענב לפני אנשים שאפילו קטנים ממני, עדיין יש סיכוי שאני לא ענב בפני עצמי, ואני צריך להיות גם ענב בפני עצמי. זאת אומרת, צריכה להיות ענבה אפילו במישור הפנימי שלי, של, 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 שאני הכי קטן מכולם, להיות ענב יותר מזה. כמובן שלזה זוכים הצדיקים, הגדולים והקדושים, קדושים שבארץ המה. סעיף ב' כותב הרב, אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. אי אפשר לזכות לספירת הכתר, לכבוד הזה, שהוא בעצם תכלית של הנפש של כל אדם. כי אם אדם לא מקבל בכלל כבוד, משום כוח, הוא מזולזל כל היום, והוא מנוכר כל היום, ואין לו גם כבוד מעצמו, אז אין לו רגע של חיים. ובחינת מת, כי אין לו את המצבר של ספירת הכתר. כי אדם חייב להחיות את עצמו עם איזה סוג של כבוד. אבל ככל שאדם מרבה בכבוד המקום ונכנע לכבוד המקום ומגלה מה זה השם, ממילא הוא זוכה למשוך את ספירת הכתר, והוא זוכה להאיר את נשמתו באור של כבוד. אבל רבנו כותב כאן שאי אפשר לזכות לכבוד אמיתי, שזה אסתר, כבוד אלוקים אסתר דבר, אלא על ידי תשובה. מעניין? בוא נראה מה זה תשובה. בעיקר התשובה. אנחנו יודעים מהרמב״ם, הרמב״ם בשבילנו זה בעניין אב לכל דעת ולכל שאלה. רוצים לדעת מה זה תשובה, פותחים הלכות תשובה ברמב״ם. הרמב״ם מסביר שתשובה זה חרטה, וידוי, להתוודות על כל דבר שעשיתי שהוא נגד הרצון האלוקי, וקבלה לעתיד. אני משתדל, ריבונו של עולם, רוצה להשתדל לא לעשות יותר את הדברים האלה. לא רוצה למרוד בך, לא רוצה לעשות משהו שהוא הפך רצונך. מעניין, רבנו הקדוש מרים אותנו למקום הרבה הרבה יותר עמוק. הוא הולך יותר על השורה התחתונה של הנפש. כותב רבנו הקדוש, ועיקר התשובה, כשישמע ביזיונו, יידום וישתוק. קודם כל זה מדרגה נוראה. מי יכול, לך ברחוב, תגיד לבן אדם, שמע, אתה יודע מה האמת? אתה שומע ביזיונות? לא רק שתשתוק בפה, גם תידום בלב. יידום וישתוק. תידום בלב, אל, שלא יראה לך שום כעס על אותו אדם שמבזה אותך, שום טרוניה, שום טענה. זאת אומרת, זה כזה לב זך, זה כזה לב נקי, זה כזה לב טהור. ישמע ביזיונו יידום וישתוק. קילט כבוד בלא כף. אומר רבנו, אין כבוד בלי כף. והכף הוא כתר. ידוע שכל שם בשפה, בלשון הקודש, כל שם יש לו את האות שלו. בדרך כלל, האות הראשונה שבשם היא המהות של השם. גם מבחינה, גם בנומרולוגיה, ידוע שכל אות מרמזת על משהו. למשל, האות יוד מרמזת על ספירת החוכמה. וכל אות יש לה עניין אחר. למשל, האות למד זה המשכה מאוד מאוד גבוהה מלמעלה. אבל זה תלוי הרבה פעמים בתאריך שאדם נולד בו, כדי לנסות לעשות חיבור של שם שבאמת מתאים למהות שלו. אבל השם, האות הראשונה בשם היא מאוד דומיננטית, מאוד, היא מריצה את הנפש של את עיקר הנפש של האדם. המילה כבוד, המהות שלה זה האות כף. לכן רבנו כותב, לת כבוד בלא כף. אין כבוד בלא כף. והכף הוא כתר. כלומר, מה זה הכף? מה זה המהות של האות כף? המהות של האות כף זה כתר. בחינת אהיה, אקיה. בחינת תשובה. כי תשובה זה א', א', י', א'. כי כל הרהור של תשובה מגיע במהות שלו מספירת הבינה. והכבוד בעצם זה עוד כף, שהיא כתר, וכתר זה בעצם תשובה. כלומר, הביטוי של ספירת הכתר שהיא שפלות וענווה והכנעה, שזה ישמע ביזיונו ידום וישתוק, שזה שיא השפלות והענווה, זה תשובה. עוד הפעם, מה זה כתר? זה תשובה. כך כותב רבנו. כתר זה תשובה. כתר זה אהיה. א', ה', י', א'. כמו שאמרנו קודם, כל ספירה, למשל ספירת החוכמה, זה י' כ' ו' כ' בניקוד. פתח. ספירת הבינה זה י' כ' ו' כ' בניקוד צרה. ספירת היסוד זה י' ו', ה' ו', ו' ו', ה' ו'. כלומר, הכל בניקוד של ו' עם שורוק. כי יהיה דה, אנה זמין למעבה. אם נראה בתרגום של אונקלוס, שזה תרגום שמייחסים אליו תרגום ברוח הקודש, אז הוא מתרגם, אהיה אשר אהיה, כל תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, מה זה אהיה? אשר אהיה, הוא מתרגם שם, אנה זמין למעבה, אני עתיד להתגלות. כך תאמר לבני ישראל, אני, הקדוש ברוך הוא, אני נקרא אהיה, אני עתיד להתגלות. מעניין, המושג אקיה, א' י' ק', שזה שם קדוש ונורא, זה אני עתיד להתגלות, אני עתיד להתבטא. אנה זמין למעבה. היינו, קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. אדם, לפני שהוא התחיל את הצעד הראשון של תשובה, שזה הרהור של רצון למשהו חדש, להתקרב אל האור, שהוא מרגיש שאור אלוקי מאיר בו. אז קודם הרגע הזה, עדיין אין לו הוויה. כשהוא לא מבין בכלל את התכלית של הבריאה, את המהות של הבריאה, למה נזרקתי לכאן? מה אני עושה פה בכלל? מה זה, מה זה, זה, זה? יכול להיות שבאים פה לשחק כדורגל, כדורסל, להיות פה נשיא ארצות הברית, להיות פה חבר כנסת, להיות רופא. להיות רופא, אין חולים, אז מה אני עושה? אין חולים. מה אני עושה? כדורגל, אין כדור. מתבטל המושג כדור. כדורסל, אין כדורסל. אז מה אני עושה פה? אז בוודאי שזה לא התכלית. כי איך יכול להיות תכלית אם דבר קטן מונע את המציאות, לממש אותה? אז ודאי שבאנו כאן לעולם לתכלית הרבה יותר עמוקה וגבוהה. עדיין אין לו הוויה. מי שלא עשה תשובה, אלה שעדיין לא מבינים את תכלית הבריאה, למה באתי לכאן, הזוהר הקדוש קורא להם מתים. אנחנו חושבים שאנשים חיים, אנשים הולכים ברחוב, זה צלמים מתים. יכולים להיות אפילו מאוד זריזים ומאוד פעילים, אבל בנפש פנימה זה מוות מוחלט. אין חיבור אלוקי, אין חיבור אל השם, אין חיבור אל התכלית, אל השורש. זה נקרא חושך נורא. זה אבדון. כאילו עדיין לא נתבע בעולם, מי שעדיין לא נכנס למציאות של תשובה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. הגמרא אומרת ששנתיים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. גמרו ונמנו שנוח לו שלא נברא. כלומר שבמשך שנתיים וחצי בית שמאי ובית הלל היו עושים קונגרסים ועידות, שקלא וטריא, להביא ראיות, להביא הוכחות פילוסופיות, רוחניות, עמוקות, האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא, נמנו וגמרו שנוח לו שלא נברא. אבל כתוב שמה, אחר שנברא, אז הגמרא שמה אומרת שהיא, אחר שנברא, אם הוא עושה תשובה, ודאי שנוח לו שנברא. כלומר, במציאות שאין תשובה, נוח לו שלא נברא. אוי ואבוי, מה, להיזרק לפה ואחרי זה להיכנס לכזה חושך נורא, גיהנום. אחרי שאדם מודע למציאות של תשובה, והוא הולך איתה צעד אחר צעד, נוח לו שנברא. כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אקיה. עצם הרצון, עצם נקודת הפרצה הראשונה, דלקת האש הראשונה שיש בלב של יהודי, לחפש, לגלות, לרצות רצון חדש של התקרבות אל האור האלוקי, מיד מאיר בו א' ה' י' א', מיד מאיר בו ספירת הכתר, מיד מאיר בו מהות התשובה. היינו שיהיה לו הוויה בעולם, הוא כבר מציאות בעולם, יש לו הוויה בעולם, אנה זמין למהווה, אני עתיד להתגלות. והיינו אנה זמין למהווה, זה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה. מעניין, רבנו אומר כאן, כתר זה לשון המתנה, בחינת תשובה. כי מיד רבנו מכניס אותנו לניסיון שיש לכל אדם שמתחיל לעשות תשובה, או בשלבים שהוא רוצה להתקדם יותר בתשובה, אז יש מציאות שמונעים ממנו לפעמים, בכל מיני דרכים. מונעים ממנו לפעמים מצד היצר, מצד הגוף, מצד בני אדם שסביבו, מצד אהבות נפולות, מצד יראות נפולות. כמו שאמרו חכמינו זכרם לברכה ביומא, הבא להתאר מסייעין לו. מי שבא להתאר, מהשמיים פותחים לו פתח. הבא להתאמה, פותחים לו. משל לאחד שבא לקנות הפרסמון, אומרים לו המתן. וזה בחינת כתר. אדם שבא לקנות הפרסמון, כוונה לקנות דבר יקר, המושג של הפרסמון זה לא המושג שאנחנו מכירים בפרי שקיים היום, ידוע שיש נהרות הפרסמון בגן עדן, ידוע שיש מושג שנקרא ריח הפרסמון, שזה הריח הנפלא ביותר, אבל העניין הוא שהמשל בגמרא שם, כשאדם בא לקנות דבר יקר מאוד, אומרים לו, רגע, 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 תמתין. אז לפעמים, כשאדם מתחיל לעשות תשובה, אומרים לו, המתן. המתן, דרך אגב, המתנה זה סבלנות. המתנה זה לשון מתנה. זה עשירות הנפש, כשאדם יודע לא להיות פזיז ולדעת להמתין. זה מעלה מאוד גדולה שאדם יודע להמתין, שאדם לא מדלג על שלבים ולא, הוא לא חפוז לעשות דברים במהירות. כמו שכתוב, כתר לזער ואחבקה. כוונה היא, זה פסוק באיוב, המתן לי קצת ואני אענה לך. תמתין, תמתין רגע, אני אענה לך. אבל יש בני אדם שמתחילים לעשות תשובה ומגלים את האמת, ולאחר מכן רוצים שהם ילכו במהלך של המתנה, אומרים להם, רגע, רגע, תמתין. אני לא מתכוון לתת לך את האור בבת אחת, תמתין רגע. ומה האדם הזה עושה? הוא נסוג אחורה, אז הוא מאבד את המתנה שהוא קיבל. בגלל שהוא לא הלך על המתנה, הוא מאבד את המתנה. בגלל שהוא לא המתין, הוא מאבד את המתנה. וזה שהוא לא המתין, זה בא מגאווה. כי כל עניין של תשובה זה שפלות, ענווה, הכנעה, כתר, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אקיה, א' יהודי, בהסתרת פנים ממנו. כי עדיין לא הכין את עצמו למהווה בעולם. קודם שאדם עשה תשובה, אז השם אקיה הוא בהסתרת פנים ממנו. בהסתרת פני אקיה גמטריה דם. לפי השמות הקדושים, ההסתרה של השם אקיה, א' ה' י' ה', זה ד' מ'. יש פה סוד מאוד גדול. איך אתה מגיע לד' מ'? כמה זה ד' מ'? איך אתה מגיע ל-44? אתה לוקח את האחוריים של אקיה. אני אסביר לך מה זה האחוריים. בכל שם, גם אם אדם לוקח את השם שלו, למשל קוראים לו מוישה, אז הוא לוקח את השם שלו, האחוריים של השם יש בהם סודות מאוד גדולים. למשל מוישה, האחוריים שלו זה מם, מם שין, מם שין ה. הגמטריה שלו והאופן החקירה של השם, מבחינה העומק הרוחני, יש בה סוד גדול. עכשיו, השם מקיה. אם אתה לוקח את השם מקיה באחוריים זה א', א', ה', א' ה' י', א' ה' י' ה', 44. כמה זה דם? 44. דרך אגב, המילה דם, מה חסר לה? א'. כלומר, כל אדם אין לו את האלוקים שבו, אין לו את הא', אין לו את התשובה, הוא נקרא דם. יש לו את הא', הוא נקרא אדם, אתם קוראים אדם. כלומר, כל בן אדם הוא בחינת דם. אבל כשהוא בחינת דם, הוא בחינת גשמיות. אתה רוצה להיות יצור אנוש, קח את האלוקים, שים אותו אליך, ואז הוא נקרא אדם. אז ממשיך רבנו הקדוש ואומר, היינו, מה זה דם? הוא אומר שקודם שאדם עשה תשובה, הוא נקרא מה? דם. אחרי שהוא עשה תשובה, איך הוא נקרא? אקיה, שזה אדם. היינו שפיכות דמים וויזיונות. על שם ובוזי יקלו. מי שמבזה אותי, קדוש ברוך הוא אומר, יהפוך להיות קל, קל שבקלים. כי עדיין מכבדי יכבד ובוזי יקלו. בוזי יקלו, מי שמבזה אותי, כביכול מבזה את האור, את השכינה, את הכתר, והוא לא דואג לכבודי, שכל הבריאה לכבודי, בירתי וצרתי ופסיתי, הוא דואג לכבוד עצמו, הוא דואג כל הזמן להתכבד בקלון אחרים, אז אני אגרום לו להיות קל שבקלים בסופו של דבר. הוא יהיה נבזה, הוא יכול ללכת ולהתעלות בכסף, בפרנסה, בעשירות, בסוף הוא ירד. וכולי, כמו שאנחנו רואים היום. כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב, ולב כסיל שמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז. בשביל זה באין עליו ביזיונות ושפיכות דמים. ידוע שאחד מהעבודות השם של כולנו, ימים ולילות, זה לזכך את החלל השמאלי שבלב. כל עבר בגוף הוא קשור לאחת מהספירות. למשל, יד ימין זה חסד, יד שמאל זה גבורה, המוחין זה כתר. במוח יש הכי הרבה ספירות, כתר, חוכמה ובינה. הרגליים, שני הרגליים זה נצח ועוד. הברית קודש זה יסוד. גם באיברים הפנימיים יש ספירות פנימיות. למשל, הידוע שבלב יש שני חדרים. בזוהר זה נקרא חלל ימני וחלל שמאלי. כך זה נקרא בעץ חיים. חלל ימני, חלל שמאלי. והחלל השמאלי הוא, יש בו דם. והוא נקרא, המהות שלו זה משכן היצר הרע. תשימו לב שכל הדחיפות לעשות דברים רעים, למשל אהבות נפולות שיש לאדם, אהבת ניאוף או אהבה נפולה, יוכל לגרום... מה? לא, יוכל לגרום התעוררות בלב, נכון? התשוקה, התעוררות הוא בלב. אדם כועס, הוא כועס בלב. אדם מקנה, נצמת ליבו, זה מתחיל בלב. הלב, כמה שהוא קטן, בסך הכל הגודש הלב זה אגרוף, אבל שם משכן כל היצרים, כל המכלול העצום הזה של רגשות נמצא בתוך הלב. וצריך שאנחנו כל החיים עובדים על זה, הלב טהור, לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. דרך אגב, זה סגולה לתאר את הלב, להגיד את זה 7 פעמים, זה סגולה לזיכרון, להגיד את זה 7 פעמים. אבל כל המהות שלנו זה באמת לזכך את הדמים האחורים שנמצאים בחלל השמאלי שבלב, ששם משכן עץ שערה, ולזכך אותו ולתאר אותו. עכשיו, אחד הדברים שמזכחים את הלב יותר מכל דבר, וידוע שהגיהנום למעלה, העונש הכי חמור בגיהנום זה הבושה והכלימה. הבושה, זה ככה, ככה יש קבלה בראשית חוכמה, יש רמזים על זה בזוהר, אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כיסופה. וגם בעולם הזה, כשמבזים יהודי, מבזים בן אדם, הביזיון הזה, לפעמים זה מירוק הנפש יותר ממאות ואלפים של תעניות, ויותר מאלפים של גלגולי שלג. לפעמים ביזיון קטן, פשוט, אתה עושה רנטגן בלב, אתה אומר, וואי, לפני כן היה הכל תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. עכשיו הכל נהיה זך, הכל נהיה נקי. ובשביל זה באים אליו ביזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני הקיה. כי בכל עוד הוא לא עשה תשובה, הוא בחינת דם. גמטרי הדם. ותיקון לזה שהפוך דם לדום. תראו מה הוא אומר כאן. כל התיקון... שאתה, קודם התשובה, אני נקרא דם, נכון? קודם שאני התחברתי אל האמת, אני נקרא דם. עכשיו, מה התיקון כדי שאני אהפוך להיות מדם לאדם? להיות דום. מה זה דום? דום לשם והתחולל לו. דום זה תשתוק, תעצור, תתאפק, תמתין. כלומר, ברגע שאני מתאפק ואני ממתין ואני נכנע, ואני יכול לשמוע ביזיון לדום, ולשתוק, אז אני, המיד האלף באה אליי, עוטפת אותי, היא אוהבת אותי, היא רוצה אותי, היא רוצה להתחבר אליי, היא רוצה לתקן את הדם הזה, ולהיות אדם, כי כשהיא אדם, זה כבר לא דם, זה אדם. כלומר, ברגע שאני אדם, אני אקרא דם או אני אקרא אקיה? מה אני נקרא ברגע שהאלף הצטרפה? אני אקרא אקיה, אני אקרא כתר, אני כבר שייך לכתר. והחזרת נקיה בגימטרי אדם, בתיקון לזה שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים. אדם שמצליח להגיע למדרגה נוראה כזו, שהוא יודע שהוא צודק, והוא יודע, אני צודק, הוא לא צודק, אבל יש את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע את האמת. הגמרא אומרת, השומעים חרפתם ואינם משיבים. כן? מי ששומע חרפתו ואינו משיב. עליהם נאמר כצאת השמש בגבורתו. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם נאמר כצאת השמש בגבורתו. כלומר, כמו שהשמש יוצאת בכזה גבורה, מאירת העולם, זה הרי פלא, עכשיו אנחנו נמצאים ב-10:50. אמנם זה חורף קצת, אבל בימים של שמש, 10:50, עוד שעה, אנחנו כאן בתוך החדר, עוד שעה אתה יוצא, נכנסת לפה חושך, אתה יוצא שמש. עוד שעתיים, שלוש, שמש. זה נקרא צאת השמש בגבורתו. כלומר, מה זה כצאת השמש בגבורתו? זה הפיכת חושך לאור. ברגע שאדם שומע בזיונו, דומם ושותק, ברגע ששומעים חרפתם ואינם משיבים, זה מדרגה הכי גבוהה שיהודי יכול להגיע אליה. ולא ידקדק על ביזיון כבודו. וכשמקיים דום להשם, אם הוא מצליח להיות דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים. הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים. הכוונה היא שאם יש לאדם אויבים, גם גשמיים וגם רוחניים, ברגע שאדם דומם ושותק למי שמבזה אותו, הוא זוכה שכל החיצונים, רבבות רבבות של חיצונים, נופלים חללים חללים. הרי אנחנו יודעים את האמת, כל עבירה שאנחנו עושים, שעשינו, היא נבראים ממנה עניינים לא טובים כל כך. זה נקרא חיצונים, זה נקרא קליפות. דממה אחת של יהודי, מפני אלה שמבזים אותו, מפילה רבבות של חללים. חללים זה מתים, הופכת אותם למתים. כמו שכתוב, דום להשם והתחולל לו. מה זה והתחולל לו? והוא יפיל לך חללים חללים. ככה קבלה, יש קבלה לדרוש את הפסוק הזה באופן הזה. מה זה התחולל לו? בפשט, דום לשם, תשתוק ותקווה אליו. בישון תוחלת. אבל בעומק של הדברים, אם אתה תשתוק, אני מפיל לך חללים חללים. כל האויבים יפלו. ודרך אגב, רבנו כותב שאחת הסגולות לאדם שיש עליו מחלוקת, זה לא להילחם עם אותו אחד. למה זה דומה כשאדם נלחם עם בעם המחלוקת שלו? מה שצריך לעשות זה לשתוק, כי אז בעצם, אם אתה דן אותו לכף זכות ואתה שותק, אתה בעצם, רבנו כותב שמה שהוא רצה לעשות לך נעשה לו. בוא נגיד שבשלב הראשון אנחנו לא יכולים להתחיל מהלב. אנחנו חייבים להתחיל מעולם המעשה, לרדת לעולם הדיבור, ולאחר מכן לעולם פנימי יותר. כלומר, דבר ראשון, אתה מבקש מבן אדם שהוא גס נפש, תפסיק לגנוב. תפסיק לגנוב, תפסיק לקחת, לשלוח את הידיים למקומות אסורים. תפסיק לרצוח, תפסיק לגנוב, תפסיק לפגום. אחרי זה אתה מתחיל לעבוד איתו על הדיבור, תשמע, אנחנו בני אדם, האדם ניכר מן הבהמה בכוח הדיבור, בוא נתחיל גם לעבוד על הדיבור, יש סוגי דיבור שאסור לדבר. תיקנת לו את הדיבור, עכשיו מתחילים עם המחשבה. אנחנו, עם ישראל, צריכים לשלוט גם על המחשבה, שהמחשבה תהיה זכה ונקייה וטהורה. כי כאן כל המוחין, זה כל השורש הנשמה, זה פה. אז אתה לא יכול, כשאתה רב עם מישהו, אין מצב שאתה אומר לו, תשמע, קודם כל תטהר את הלב. דבר ראשון, האינסטינקט הראשון, הדחף הראשון שאתה יכול לדרוש ממנו זה לסגור את הפה. קודם כל לסגור את הפה. אחרי זה, לידום. ישמע בזיונו, ידום וישתוק. כלומר, צריך לידום גם בלב. זה דרגה מאוד גדולה, כי ברחוב, כשאנחנו רואים מישהו ששותק, אנחנו אומרים, איזה אציל נפש, איזה מעלה, איך הוא שותק. אני לא הייתי מסוגל לשתוק, איך הוא שותק ככה. אם אחרי זה היית מגלה שלא רק שהוא שותק, אלא מה? הוא גם ויתר לו. יש מצב שאדם, רבים איתו, הוא מכה. יש אדם שהוא מקלל. יש אדם שהוא שותק, יש אדם שהוא גם שותק בלב, ויש אדם שהוא בחינת דוד המלך, שלא רק שהוא שותק, אלא זה שמבזה אותו, הוא מצליח במשך הביזיון לעורר עליו רחמי שמיים, כדי שהשכינה לא תצטער, כי הוא אומר, ריבונו של עולם, אני בן שלך והוא בן שלך. הוא עכשיו חוטא, הוא עכשיו מוריד את נשמתו לשאול תחתיות בכללות שהוא מקלל אותי, בביזיונות שהוא מבזה אותי, בגאווה שצונחת עליו. ומי מצטער? השכינה בצער. ריבונו של עולם, אני מוכל לו, תמחל לו גם אתה. רחמנות עליו. זה דרגת דוד המלך. בליבי חלל בקרבי, הגמרא אומרת בפירוש שהרגו ליצר הרע. ליבי חלל בקרבי, מה זה חלל מת? שכל החלל השמאלי של דוד המלך היה בחינת מת. כלומר, לא היה שם יצר הרע בכלל. זאת אומרת, כל יהודי יכול להגיע לדרגה שאין כבר יצר. נכון שזה לא ביום אחד, זה עבודה, זה שנים, אבל זה אתגר, זה האתגר הכי נפלא שיש היום. אין הרפתקה יותר גדולה מלהיות איש יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי. מרדכי בן יאיר, בן קיש, בן שמי, בן קיש. בן שמי ששמע לשם, בן קיש שהקיש בדלתי רחמים. שאיר את העולם, דום להשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת גיטין ודף זין. היינו, בליבי חלל בקרבי, היינו על ידי זה נתמעט אדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת היצר הרע. דרך אגב, כולנו יודעים שכל תורה שעומדים בליקוטי מוהר"ן היא תיקון הנפש. עצם הלימוד של התורה הוא כבר מביא אותנו להיכנס לתוך המהות הזאת, לתוך העולם הזה של התורה הזאת. אז תיקון הנפש הכי גדול זה תורה וו, כי כל המהות זה תשובה. התורה בעצם הכי מרכזית בכל הליקוטי מוהר"ן. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה יכבדנני, דרשו חכמנו זיכרונם לברכה על זביחת היצר הרע. שם כתוב בשער ביהושע בן לוי, שכל מי שזובח את יצרו, אז עליו נאמר זובח, תודה לכבדנני, שם דרך הראינו. מה זה כבדנני? שהוא זוכה לשני עולמות. יכבדנני. זובח תודה יכבדנני, יש פה שני נונים, דרשו חכמינו זיכרונם לברכה, זביחת היצר, שמי שזובח את יצרו, זוכה ונוחל שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. אתה צריך לשאול למה זה במילה יכבדנני, כי זה כל העניין כאן, זה ספירת הכתר, שהיא השורש של הכל, והיא הכבוד. יכבדנני, יכבדני, ולא את עצמו. אז זה הדגשה של אני, אני. אנוכי, אנוכי ומנחמכם. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי אומר, זיקיתי ליבי. באמת תשובה שייכת לכל אדם. אפילו צדיקים גמורים מתפללים 18, חטאנו, אבינו, פשענו. מי לא אומר תחנון, מי לא מצר על מעשיו. כי מי אמר זיקיתי ליבי, תארתי מחטאי, מחטאתי. נכון שצריך להגיע למקום כזה שאני כבר יכול להגיד את זה. אבל מי יכול להגיד, כבר בתחילת התשובה, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פנייה. כלומר, אנחנו כל תפילה, בסוף תפילה אנחנו אומרים, תבוא לפניך תפילתנו, עד יתעלה מתחינתנו, חטאתי, אביתי, פשעתי, אשמנו, בגדנו, ניתלנו תורתך, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו, הכל לפי א' ב', אבל אומר כאן הרב שמי יכול להגיד שהוא אומר את זה בלב שלם בלי טיפת רבב, כלומר בלי פנייה. הכוונה היא שלפעמים צריך על החטאתי שאני אומר להגיד עוד פעם חטאתי. כי לא אמרתי את זה טוב, לא אמרתי את זה בעומק של הדברים. יש כאלה שאומרים אשמנו, בגדנו, ביטלנו תורתך, יש מזל שאומרים את זה בלשון רבים, חושבים על אחרים. הוא בגד, הוא זה, הוא צייר אותי, הוא... אבל שעניין שאדם יעשה חשבון נפש פנימי בבדק הבית, איפה אני אוחז, איפה אני מונח בעולם הזה. צריך לכוון גם על גלגולים קודמים. אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב ולא פנייה. וזהו, מי אומר זיקיתי ליבי, תיארתי מחטאתי. היינו, מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות? הרי הלב הוא מלא הטעיות. המהות של היצר הרע זה שקר. והלב, הלב בדקויות נוראות יכול לשקר. זאת אומרת, כולנו מבינים שמוישה יכול להגיד, ריבונו של עולם, עברתי את העבירה הזאת אתמול בלילה, כל כך כואב לי, אני כל כך מצטער. ודוד יכול להגיד אותו דבר, ריבונו של עולם, עשיתי את העבירה הזאת אתמול בלילה, אני כל כך מצטער. ברור שהכל תלוי עד כמה זה נאמר ומעומק עומק הלב. עד כמה החרטה היא עמוקה. כל שהחרטה היא יותר עמוקה ויש פה יותר אמת, אז זה יותר בלב טהור. זה נקרא בלי פנייה. טהרתי מחטאתי, היינו, מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות? אפילו בשעה שאומר חטאתי, וזהו, מי אומר, טהרתי מחטאתי, היינו שיהיה טהור מן החטאתי, אביתי, פשעתי, שאמר. מי יכול להגיד שהוא טהור במה שהוא אמר, חטאתי, אביתי, פשעתי? זה נורא, אה? איזה דרגות דורשים מאיתם. אי אפשר להאמין, כן? ודאי שגוי לא יכול לשמוע כאלה דברים. בקושי יהודי יכול לשמוע כאלה דברים. דורשים איתנו כאלה דרישות רוחניות. זה... אתה יכול להגיד לגוי לא לנקום. בקושי. בקושי, בקושי, אתה יכול להסביר לו לא לנקום. כתוב, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אסור לאדם לנקום. מה זה לנקום? אני מבקש מהשכן חלב, אז הוא אומר לי, לא, אני לא נותן לך. למה? כי לפני חודש ביקשתי ולא נתת לי. מה זה נקרא? זה נקרא נקמה. אני דופק בדלת של השכן, מוישה, תעשה טובה, תביא חלב. אומר לי, אין בעיה, כך, תזכור, רק שאתה לפני חודש לא נתת לי. מה זה נקרא? לא תיטור. מותר לי טור? אסור. תגיד את זה לגוי, עברתם שמרה נצח. הגוי הוא עברתו שמרה נצח. אבל זה, איך אפשר לדרוש? הרי באמת, זה פלא פלאים, לדרוש מיהודי. זה מצוות עשה מדאורייתא. זה מצוות, זה לאו מדאורייתא. כלומר, אם אני נותר ליהודי תינה, אני עובר בכל רגע שאני לא מוכל לו ולא מסיר את התינה מהלב, בכל רגע אני עובר על לא תיטור את בני עמך. איך אפשר להיות יהודי בכלל? אבל כשאתה שומע שאתה יכול להגיע לכזה רוח הקודש, לראות מה שנעשה מעבר לקיר, אז אתה מקבל כזה כוח וחיות, ואתה יודע שהוא צדיקים כאלה. שבאמת הגיעו לזה, שזיקחו את הלב, את הנפש, ולא, אין להם לא נקמה ולא נתירה ולא שנאה ולא תחרות, ולא רכושנות ולא קמצנות ולא תאוות ממון. שום תאווה. לא יום אחד, זה לפעמים שנים, אבל זה מצליח בסוף. כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות קנה, נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. היינו, על חטאתי אביתי פשעתי שאמר, כי עליו נאמר, בשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. יש פסוק בישעיהו הנביא, בשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. זאת אומרת, זה מצוות אנשים מלומדה, זה רק בשפתיים, זה רק בפה. אני לא רוצה את הפה, אני רוצה את האמת, אני רוצה באמת, באמת אני רוצה שמעומק הלב, תדבר אליי מעומק הלב. רבנו כותב שהיה ראוי לאדם לבוא 70 שנה לעולם הזה. 70 שנה. מה זה להוריד נשמה לעולם הזה? זה הרי אנחנו נראה לנו שזה דבר קל, שנולד תינוק. אולי המהות האורגנית שמביאים ילד לעולם, 9 חודשים, תשעה ירחים, צירי לידה, נולד תינוק, זה נראה לנו משהו פשוט. אבל... עצם ירידת הנשמה, דבר מאוד מאוד לא פשוט. זה ירידות כאלה, מעולמות כאלה נוראים, זה מיליארדים מיליארדים של שנות אור שהנשמה יורדת. ובעצם אם אני יורד לכאן, אני מפסיד את כל העולם הזה, את כל העולם הבא, בגלל שלא עשיתי את הדברים הנכונים, או לא ניסיתי להאיר את התורה הזאת. אז רבנו כותב שראוי לאדם לבוא לעולם הזה 70 שנה, כדי שיזכה לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם יתברך. אנחנו מדברים איתו כל היום, נכון? עושים התבודדות, מדברים איתו ב-18, באמצע היום ככה זורקים לו כמה מילים, כשלפעמים יש צער במשך היום, אנחנו נזרקים לאיזה פינה ועושים, מטלפנים אליו לרגע. אם אדם מדבר איתו באמת של אמת, אמת של אמת, של עומק של עומק של אמת, כמו שאדם יודע שעכשיו הוא עומד לכליה, לפני שופט בשר ודם, והוא מרגיש לרגע שהוא יכול לעורר אצל השופט אולי שינוי בהחלטה, לשופט רשע ואכזר, ואולי בכל זאת, איך הוא ידבר? איך הוא ידבר אל השופט בכזה עומק הלב, בכאלה צרחות, בכאלה בחיות, בכאלה תחינות? זה נקרא לדבר מעומק הלב. בשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, לצערנו הרב זה רוב דיבורי העולם. אנשים מדברים ומדברים ומדברים, מתפללים אל השם, מדברים עם השם, אבל פעמים רבות נאמר עליהם בשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. אין דוויקוס, אין דוויקות. כי על ידי תשובה, כתוב, ובו תדבק, יש מצווה להידבק בהשם. השם לוקח עתירה, באותו תעבוד, ושמו תשבע, באותו תעבוד ובו תדבקון. כי על ידי תשובה זוכה לכבוד, לכבוד השם, וליבו רחק ממני. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך, נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שהתגשם את רוממות אלוקותו יתברך. לא יאומן. כלומר, אני עשיתי תשובה, בסדר, עשיתי חרטה, וידוי דברים, קבלה לעתיד. אני מרגיש שאני עשיתי תשובה. התבודדות, חרטה, הכל. אבל עכשיו אני צריך להבין שאני צריך, אני הגעתי לדרגה 8 נגיד. עכשיו, מה קורה? מכיוון שאני הגעתי לדרגה 8, אני עכשיו התרוממתי ואני בדרגה 9. יוצא שאם אני בדרגה 9, אני מכיר את השם יותר. אני מכיר את האלוקות, את האור העצום של הבורא התברך, אני מכיר יותר. נמצא שכשהייתי, עשיתי תשובה, כשהייתי ב8, אני עכשיו צריך לעשות תשובה יותר גדולה. למה? כי הגשמתי רוממות האל. כי התשובה שעשיתי כשהייתי 8, היא הייתה ברמה של 8, נכון? הכרתי את השם, הצלחתי להכיר אותו, להכיר את הבורא ברמה של 8, אז עשיתי תשובה ברמה הזאת. כרגע שאני ברמה קצת יותר גבוהה, אני התרוממתי ברמה הרוחנית. צריך לעשות תשובה שהגשמתי רוממות האל. כי אתה מבין שאתה לא יכול לדבר אל פקיד של המלך כמו שאתה מדבר אל המלך. כשאתה מכיר את המלך עוד יותר, שהוא מלך על יותר מדינות, יותר עמים, אתה פתאום מגלה שהוא לא רק מלך על מדינה אחת, הוא מלך על כמה מדינות, אז ממילא אתה מרגיש צורך לחזור על אותה חרטה שוב במילים יותר עמוקות, בהשגות יותר גבוהות, כי כאילו הראשונה הייתה הגשמה, הגשמתי רוממות האל. וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת. היינו כולו תשובה, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. שבת זאת תהיה תשובה. ידוע שאדם יכול על ידי שבת להרים את רמת התשובה שלו למקומות מאוד מאוד גבוהים. שבת כל מי שמחלל שבת, כאילו חילל את כל התורה כולה, השבת היא מעין עולם הבא. לא תמיד זה מצליח בשבתות הראשונות שהאדם מתחיל לשמור, אבל אחרי תקופה שאדם שומר שבתות ועובר את כל הניסיונות, הוא מרגיש בשבת הרגשות עולם הבא. אפילו שזה רק מזער, אבל מעין עולם הבא, אבל הוא מרגיש הרגשה מיוחדת שהנשמה מתמלאת. הנשמה כולה מתמלאת אור מיוחד, אור של שבת. קראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. וזה בחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו. כמו שכתוב, וידעו אותי למי קטנם ועד גדולם. מה זה עולם הבא, אומר רבנו הקדוש? מה זה עולם הבא? מה זה עיקר עולם הבא? להשיג את עצם האלוקות. כי שמה התענוג הוא בלתי נתפס. אם אדם ייקח את כל תענוגי העולם הזה, באופן אישי, כל אחד יש לו תענוגים, כל אחד מכיר את התענוגים שהוא אפילו בצד האיסור שבהם, אבל עצם התענוג עצמו, אדם ייקח את התענוג עצמו, ועשה ממנו נצח, ויחבר לזה את כל תענוגי העולם הזה של כל בני האדם האפשריים, מכל הדורות, מאז נקודת האפס של הבריאה, כל התענוגות ביחד, זה אפילו לא רגע אחד של תענוג עולם הבא. עונג עולם הבא. יפה שורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. נמצא, בכל עת שישיגו השגה היתרה, אזי יעשו תשובה להשגה הראשונה. כי ככל שאדם מתעלה, אז הוא מיד צריך לעשות תשובה, כי הוא אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא זה כזה דבר גדול. לא ידעתי. אז הוא עושה תשובה. הוא מתעלה עוד יותר, כי הקדוש ברוך הוא זה אין קץ, אין סוף. הוא מתעלה עוד יותר, הוא שוב אומר, אוי ואי, לא ידעתי. לא ידעתי שזה כזה דבר. אני כל רגע מתרגש מחדש, אני כל רגע, אני לא יכול להחזיק את עצמי מגודל ההתרגשות, ואני נפעם כולי מגודל העוצמות של האור העצום והנורא הזה. נמצא בכל עת שישיגו השגה יתרה, אז היעשו תשובה להשגה הראשונה, וזה שמור חכמנו זיכרונם לברכה, כל הזובח את יצרו, היינו בחינת תשובה, בחינת וליבי חלל בקרבי, שהוא זובח, שורף את היצר, בחינת דום להשם, שריפת היצר זה בחינה של דמימה ושתיקה, דום להשם, בחינת אקיה, בחינת כתר, בחינת כבוד. בקיצור, רבנו כאן הקדוש מחבר לנו את כל המושגים ביחד, דום להשם זה אקיה, זה כתר, זה כבוד, זה תשובה. כאן נזכר לאל, הוא מתוודא עליו, היינו שמתוודא על זביחת יצרו, היינו שעושה תשובה על תשובתו והצגתו הראשונה, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, כי תשובה הראשונה, בחינת כבוד, כבוד עולם הזה. ואחר התשובה, שזוכר להשגה היתרה, הוא מכיר ביותר את רוממותו, רוממות אלוקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה הוא בחינת כבוד עולם הבא. זה שמור חכמנו זכרונו מברכה, אור יקרות וכיפאון. מה זה אור יקרות וכיפאון? זה מושג שמסביר את העולם הנצח. אור שהוא יקר בעולם הזה, יהיה כפוי וקל לעולם הבא. נמצא בעולם הבא, כשיזכו להשגה יתרה בלוקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה. כן, כשמגיעים למעלה יש חרטה גדולה, למה לא עשיתי מספיק פה? כי השגת עולם הזה, בבחינת גשם, כוונה גשמיות, נגד השגת עולם הבא. וזה כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי זביחת היצר היא תשובה הראשונה, ובחינת כבוד עולם הזה. והבידוי על זביחת היצר, היינו תשובה שנייה, היא בחינת כבוד עולם הבא. זאת אומרת, כשאדם עושה תשובה על תשובה, הוא מתחרט על המתחרט, הוא מתחרט על החרטה, הוא בעצם מצטער על התשובה הראשונה, כי היא לא הייתה ברמה הנכונה, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה לעשות תשובה על תשובה, שזה מעין עולם הבא. כי בעולם הבא, כותב כאן רבנו הקדוש, אנחנו, יהיה לנו סוג של חרטה, של אוי ואי, אם הייתי יודע, אם הייתי יודע, אם הייתי יודע, אני מוכן לחזור לכאן שוב, הייתי יודע, הייתי, לא הייתי רגע, רגע עוזב את, את האותיות האלה, את הקדושה הזאת, את האור הזה, לא הייתי עוזב אותו רגע. והבידוי על זביחת היצר, היינו תשובה שנייה, היא בחינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. אור, יקרות וכיפאון. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא, אלה עשית והחרשתי. דימית היות אהיה כמוך. מה הכוונה בפסוק? אתה עושה שטויות. אלה עשית. והחרשתי. דימית היות אהיה כמוך. חשבת שנהיה כמוך. כאילו, כאדם על ידי שמחריש, נעשה בבחינת אקיה. יש כאן סוד בפסוק. החרשתי, מיד אחרי זה כתוב, דימית היות אהיה. יש כאן רמז שכשאדם מחריש ושותק, הוא זוכה להיות מה? מבחינת אהיה. כי האדם על ידי שמחריש נעשה בבחינת אקיה. כנל. אבל הקדוש ברוך הוא, מה שמחריש לאדם, אין זה בשביל אקיה חס ושלום, כי זה אין שייך אצל הקדוש ברוך הוא. אין זה אלא כדי שיקבלו עונשם בעולם הבא. שאז מסדרים לעיניו אבונותיו. ויוכיח אותו על פניו, וזה הוכיחך וערכה לעיניך. הוכיחך וערכה לעיניך. בינו זאת שוכחי אלוה. בעת רוב ואין מציל. אז ממש נפלא. יש פה ממש רמז בפסוק. אלא עשית וחרשתי דימית היות תהיה כמוך. אז יש כאן שני דברים. בעצם הפסוק הזה מכיל את כל, את כל הרעיון האחרון שלמדנו כאן. שבעצם השם יתברך מסדר לפנינו את המעשים שעשינו, כדי שנעשה תשובה. מגלה לנו כאן שיש מציאות של לעשות תשובה על תשובה. רק כשאדם החריש, הופך להיות אקיה. בעצם כל הצדיקים הגיעו למדרגות שלהם, אם זה דוד המלך. קרא לעצמו תולעת, ולא איש, חרפת אדם וזוי עם. אם זה אברהם אבינו, קרא לעצמו ואנוכי, אפר ואפר. אברהם אבינו אמר את זה באמת, אנוכי, אפר ואפר. אנחנו רגילים להגיד את המשפט הזה, אז אנחנו מתייחסים לזה במחי, מעבירים את זה, אבל אברהם אבינו אמר, עם כל העוצמות שהיה לו, שהיה נביא גדול, אברהם אבינו אמר, אנוכי, אפר ואפר. כתוב במדרש, שאברהם אבינו אמר, אנוכי אפר. אחרי זה אמר, רגע, אבל אפר, עוד אפשר לצמוח בו, להצמיח בו. מיד חזר בו ואמר, אפר. אפר אי אפשר להצמיח בו. הוא ניסה לתאר את המהות שלו באופן הכי שפל. אנוכי אפר ואפר. משה רבנו היה כבר האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. אז אומרים שעל משה רבנו שדרגת ההקיה שלו, דרגת הכתר שלו, הענבה שלו הייתה יותר מכולם. יותר מדוד המלך. יותר מאברהם אבינו. עד כדי כך שהוא כבר לא אמר כלום. אלא מה הוא אמר? ואנחנו מה? מה זה מה? מה זה, מה זה כלום? אין לי אפילו, אין לי יכולת לתאר את את המציאות הזו שלי, לא כאפר ואפר, לא כתולד ולא איש, אלא מה? מה זה כלום? כאילו מה? מה זה שאלה? כן, אבל מה זה כאילו שאלה? כאילו שאלה זה... אין אפילו תשובה. שאלה זה העין הגמור. כי אתה רק שואל. מי שואל? ילד קטן שואל. כתוב במדרש שיש שלושה סוגי מצורעים. יש שלושה סוגי צרעת. זה יאומן. כתוב שמשה רבנו הרגיש בתחושות שלו כביכול שהוא כאילו המצורע הכי גדול. בעצם ככל שיש לאדם יותר הכנעה ויותר שפלות, יותר ענווה, הוא לא מבין עד כמה הוא זוכה לאור מיוחד, לשמחה מיוחדת, והוא מושך אליו אלוקות. מושך אליו את העוצמות שלמעלה. סעיף ד', וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. הרבה כאן טועים בהסבר של העניין הזה, חושבים שהכוונה להיות בקי בהלכה, הכוונה היא בשולחן ערוך. אין הכוונה. אולי אפשר בכל זאת ללמוד מזה שצריך להיות בקי גם בשולחן ערוך, אבל אין הכוונה בהלכה, אלא הכוונה כאן בהליכה. צריך להיות בקי בהליכה שבתוך התשובה. וצריך להיות לו שני בקיאות. היינו בקי ברצו, בקי בשוב. הכוונה היא, כשאדם נכנס לעולם של התקרבות אל השם, הוא צריך לדעת שיש עליות, עליות, עליות שלא נגמרות. וצריך לדעת שלעיתים יש ירידות. צריך לדעת כיצד להתנהג בזמן העלייה ובזמן הירידה. זה נקרא, עלייה נקראת רצו, וירידה נקראת שוב. ברצו ושוב. אז בואו נקרא את זה. וכשרוצה אדם ילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. הכוונה היא בהלכה הזאת של התשובה. וצריך להיות לו שני בקיאויות. היינו, בקי ברצו, בקי בשוב. כמו שכתוב, זקה אמן דאיל ונפיק. זכות גדולה יש למי שעולה ויוצא. זוהר פרשת ויקהל. וזה בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאולי נקע. יש פסוק מאוד מעניין בתהילים כופלה מתת. דוד המלך אומר, אם עסק שמיים שם אתה, ואצי אשאול, אם אני אעלה עסק משון מסוק, אם אני אעלה עד השמיים, שם אתה. אם אני ארד לשאול, אני ארד הכי הכי למטה, שאול למטה, אצי אשאול משון מצא, אצי אשאול הנקה. מה שהפריע לרבנו הקדוש, זה למה כתוב בעלייה שם, ובירידה הנקה. מה יותר קרוב, המילה שם או המילה הנקה? הנה כזה פה, פלא פלאים. אם עסק שמיים, אם אני אעלה מעלה, 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 אני צריך לדעת, איפה אתה, ריבונו של עולם? שם אתה. אתה עדיין, צריך לדעת, אתה עדיין רחוק. לא להתגאות, עליתי ועליתי ועליתי, ואני בטוח שהנה, אתה איתי. לא. הציע שאול הנקה, שגם אם אדם יורד ומנסים אותו בניסיונות ויורד ויורד ויורד, הוא חייב לדעת שהשם איתו. הנקה, הנה אתה פה. אתה פה, ריבונו של עולם, אתה פה, אני יכול להתקרב אליך. אם עסק שמיים שמעת, בחינת איל, בחינת בקי ברצו, שעולה למעלה, והציע שאול הנקה, בחינת נפיק יורד למטה, בחינת בקי ושוב. וזה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת איל. אני לדודי. אבל כשאני בירידה, אני צריך לדעת שדודי, הקדוש ברוך הוא יכול לרדת אליי. דודי לי זה בחינת ונפיק. וזה סוד כוונת אלול. חודש אלול זה חודש התשובה. המעשה כל רגע זה תשובה. וזה עיקר כבודו. וזה וכיבדתו מעשות דרכיך. דרכיך לשון רבים. בכיבדתו, שוב חוזרים לתחילת התורה, תורה א', כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום. ממשיך פה רבנו, פה אצלנו, סעיף ד', וכיבדתו מעשות דרכיך. תכבד אותו מלעשות דרכיך. למה כתוב דרכיך בלשון רבים? שני דרכים, בעלייה ובירידה. דרכיך לשון רבים, היינו איל ונפיק, בעלייה ובירידה, וכשיש לו אלו השני בקיאות הנעל, כשאדם, כי באמת רוב הבני אדם נופלים מהדת, כשהם עולים ועולים, ומרגישים מאוד מאוד את השם, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר להם, אדוני, נתתי לך יד, אני עכשיו רוצה חודש לעזוב לך את היד. בוא נראה אותך. אני לוקח לך את הלב, לא תרגיש אותי, לא תרגיש תחושות רוחניות, לא תרגיש אהבת השם, לא תרגיש שאני איתך, לא תרגיש השגחה, אפילו הפוך, אני אעשה לך כאלה תרגילים, שאני אלך הפוך על הפוך. אתה תניח תפילין מחר בבוקר, אני אתן לך קצת מכה ביד בדיוק איפה שמניחים תפילין. מכה קטנה. יכאב לך שם היד. ואז אתה תבוא תגיד, וואי, איך זה יכול להיות? מה זה? אני מניח תפילין? במקום שיהיה לי יד חזקה, נהיה לי יד כואבת? אתה תלך מחר, בעוד יומיים, אתה תלך לבקר, לעשות ביקור ניחום אבלים, תלך דרך ארוכה, וכל הדרך תגיד, ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לנחם אבלים, או לקיים מצוות ניחום אבלים, ובדרך אתה נופל ומועד על רגליך, ונפצע. אתה קם ואומר, מה הולך כאן, מה הולך כאן? אתה אחרי 3 ימים הלכת לחבר שלך, נתת לו 200 שקל צדקה. אחרי כמה שעות אתה שומע שהוא דיבר עליך לשון הרע. בנו של עולם, איזה עולם זה? מה הולך כאן? מה זה העולם הזה? איזה חושר, איזה שקר, איזה חוסר הגינות יש בעולם הזה. צריך לדעת שהמהויות האלה, המציאויות האלה זה ניסיונות. וזה אמור לעבור על כל יהודי. צריך להתפלל הרבה, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כך כתוב בתפילה בבוקר. כי הניסיון, אם לא עומדים בו, זה ביזיון. כתוב בספר המידות שכל ניסיון מרומם ומנסה את האדם, בתנאי שאדם עמד בניסיון. במיוחד ניסיונות של עריות. כתוב שכל שבא דבר ערווה על ידו וניצל ממנו, עושים לו נס. הגמרא אומרת. עושים לו נס. כלומר, היה לאדם ניסיון בנושא של קדושה, ניסיון קשה, פתאום מגיע מציאות שבמשך החיים הייתה אצלו רק בדמיון, ופתאום זה הופך להיות מציאות שהדמות הזו עומדת לפניו. מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה? איזה ניסיון? מה זה? אני יוסף הצדיק? יוסף הצדיק. המדרש מספר, אשת פוטיפר הייתה אישה בין היפות בעולם. מה שלבשה בבוקר לא לבשה בצהריים, מה שלבשה בצהריים לא לבשה בערב. לבשה את בגדי הפאר הכי יפים. הייתה עושה כל מיני דברים נוראים שכתוב במדרש. כל העבדים, כולם יצאו ליום החינגה שלהם, נשארה איתו לבד בבית, אמרה לבעלה, אני חולה היום. במשך תקופה ארוכה היא משדלת אותו, ועכשיו סוף סוף היא איתו לבד בבית, והיא היא, היא, היא לא יכולה, היא הייתה שורטת את פניה מרוב ייסורים, שהייתה רק רואה את יוסף הצדיק, שהיה יפה תואר בצורה שאי אפשר לתאר. איזה ניסיון לבחור בן 17 ומשהו. ניסיון נורא והיום. ויוסף הצדיק, היא לוקחת לו את הבגד, יש לו את כל האפשרויות, אין לו את בית אבא, אין לו את בית אמא, הוא מרוחק מהורה, מרוחק ממשפחתו, יש לו את כל הסיבות בעולם לעשות את העבירה הזאת. לא יעשו לו כלום הרי, היא לא תגלה, היא לא תגיד לאף אחד. אבל הוא ראה את אבא שלו, ראה את אביו מול עיניו, את האבא הקדוש, את יעקב אבינו, אל תולדות יעקב יוסף, ראה את אבא שלו מול עיניו, ראה את פחד אלוקים מול עיניו, ועזוב בגדו אצלה, וינוס, ויצא החוצה. פשוט, השאיר אצלה את הבגד, היא כבר חטפה לו את הבגד, השאיר אצלה את הבגד וברח. מאוחר יותר, הרבה שנים אחרי זה, עם ישראל הוציא ממצרים. אחרי 7 ימים שהם יוצאים ממצרים, פרעה רודף אחריהם, נתקלים בים. ים סוף. למה הים בסוף נרגע? איך זה שהם התייבש? הים ראה וינוס, הירדן יסוב. הגמרא אומרת, המדרש אומר, שלמה הים נס, למה הים ברח, למה הים התייבש? בגלל שיוסף הצדיק עמד בניסיון והשאיר את הבגד אצלם וינוס. יוסף נס ממנה, הים נס מעם ישראל. כלומר, רואים מה זה כוח של שמירת הקדושה, זה לדורות. יוסף הצדיק, כלומר, כל קריאת ים סוף, מי יודע את זה היום? שבחרו הישיבה, אברכים, מי שלמד את המדרש יודע. אבל מי באמת בעולם יודע את זה? ברחוב, בג'ונגלים ברחוב, מי יודע את זה? מי יודע את זה? שכל קריאת ים סוף הייתה בגלל יוסף הצדיק, למה? כי הוא שמר את הקדושה עם אשת פוטיפר. מי בכלל יודע את זה? זה מה שהיה. ולפעמים זה לדורות, לפעמים אתה שומר את הדבר הזה, אתה לא יודע מה אתה עושה לנכד שלך, לנין שלך. התגברות היצר זה שמירה לדורות. לכן עד כדי כך שכתוב שמי שבא הדבר הרווה על ידו וניצל ממנו, עושים לו נס. אדם שבא דבר הרווה על ידו, בא לו ניסיון, וברח ממנו, וניצל ממנו, יכול באותו רגע להגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה נס. מוישה בן רבקה, חולה במחלה הנוראה, אני רוצה שהוא יהיה בריא. יש סיכוי גבוה, 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 שהוא יהיה באמת בריא. כתוב, עושים לו נס, הנה, אתה מבקש נס, יהיה נס. דרך אגב, ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה לאו דווקא, לשמוע ביזיון מבני אדם. עצם העובדה שמראים לי הסתרת פנים זה ביזיון. ואם אני לא מתמרד נגד הביזיון הזה, אני שומע את הביזיון הזה ושותק וממשיך לעבוד את השם, אף על פי שאני נטול רגשות ולקחו לי את הרגש, למרות הכל אני ממשיך לעבוד את השם, זה נקרא ישמע בזיונו ידום וישתוק, שאז הוא מתרומם ומתעלם מעלה מעלה. הרבה רואים את התורה הזו כאילו זה, זה שחייבים עכשיו לעמוד ברחוב ולקבל בזיונות ממוישה, מדוד, מגיסתי, מאחותי, מאחי, מאמא, מאבא. זה לאו דווקא, אלא גם עצם העובדה בדקות שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממני ולא מאיר לי פנים ודברים לא הולכים לי, זה בזיון. כי למה שלא ילך לי? אני רוצה שילך לי הכל חלק. מה, ריבונו של עולם, אני עושה מה שאתה רוצה, אני לוחץ בדיוק על הכפתורים הנכונים. מה הולך כאן? מסיעת ישרים כותב שצריך לדעת שאי אפשר להבין את חידת הבריאה, את המהות של הבריאה. אי אפשר להבין. כל העניין הזה של בריאת העולם, בלי להבין שהעולם כולו זה ניסיון. כל רגע ורגע זה ניסיון. וזה עיקר כבודו. וזה וכיבדתו מעשו דרכיך, דרכיך לשון רבים. היינו איל ונפיק, וכשיש לו אלו השתי בקיאויות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם. כמו שכתוב, וכיבדתו מעשו דרכיך. היינו שזוכה לכתר, כי לת כבוד בלא כף. דרך אגב, כתוב לת אדם בלא א'. בזוהר כתוב לת אדם בלא א', ולת כבוד בלא כף. רוצה שהא' והכף הם בעצם מהות אחת. ואז ימין השם, ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזה סוד כוונת אלול. שימין השם פשוטה לקבל תשובתו, שאחרי שהוא כבר עומד בניסיונות, אז נשאר לו רק להתעלות.